גמרנו את הנושא של יחסי אופן והציונות עם הנאצים, שזה דברים מבהילים מאוד. דיברנו בהתחלה על הקורונה שאנחנו נמצאים בה, ועל חיסונים שרוצים למצוא לזה, אתם יודעים כבר עם החיסונים, כן, מהמכון הלאומי בארצות הברית לסרטן, שגילתה שם הרופאה שבכל החיסונים קיימים, מכניסים וירוס של עכבר לשם, שזה גורם לסרטן, לא מיד, בהמשך. זה גם חלק מהסיפור, איך לגרום לדילול האוכלוסייה, הבולים החופשיים, והאילומינטי. למעשה, מי היה הראשון שהמציא את החיסונים? הראשון היה אדוארד ג'אנר, האנגלי. הוא התחיל עם זה עם אבעבועות רוח, ומאבעבועות רוח, לואי פסטר לקח את זה ב-1796 למניינם. אחרי זה, איך קוראים לו, לואי פסטר לקח את זה, המשיך והפך את זה לנורמה, את הנושא של החיסונים. וכמובן ששניהם היו מהבולים החופשיים, אז כדאי לדעת את זה. מי שרוצה לראות את זה לגבי אדוארד ג'אנר, שהוא כתוב, אמרו לי בוויקיפדיה כתוב את זה, שהוא היה שייך, היה אח בלשכה של ה-Friendship and Fest, מספר 499 של הבולים החופשיים בגלוסטר שייר באנגליה. זה צריך לדעת, כן? לואי פסטר צרפתי, גם כן הבולים החופשיים, לכן התקבלה העמדה שלו מול העמדה של פושה, שאי אפשר להוציא דומם, חי מהדומם. אוקיי, אנחנו נמשיך עכשיו בנושא שלנו, מה שדיברנו עליו לפני כן, איך זה ממשיך, מה קורה אחרי מלחמת העולם, בזמן שכבר מדינת ישראל קיימת. אנחנו צריכים עוד לדבר על הסרטונים שיש, שקיימים, של שמואל תמיר, כיצד הוא מגלה בוושינגטון מסמכים, שמפאי, מפלגת השלטון פה בארץ, שולחת את קסטנר להגן על הפושעים הנאצים הראשיים, מחבל התלייה, רב המרצחים קוד בכר, ראש הממונה על כל מחנות ההשמדה בפולין, וראש הממונה על כל מחנות ההשמדה באירופה. אז צריכים להבין באמת למה, למה אייכמן הוא היחיד שהובא לארץ, שכל כך פושעים גדולים מסתובבים בארץ, בעולם, לא פחות מאייכמן. ויש פרק מיוחד כיצד אחרי מלחמת העולם השנייה, זה אולי לא היום יהיה, זה מורכז בספר הנוקמים של פרופסור מיכאל בר זוהר, איך ההגנה שמה רגליים לכל אלה שרוצים להביא את הנאצים למשפט, לגמול להם כמו שצריך, איך שהם עבדו קשה מאוד ושמו להם רגליים על, על כל צעד ושעל, מה שהם קצת מוכנים לאשר להם, אז זה היה רק כדי לגרום להם שמיד אחרי זה הסכם, אבל תבואו מיד אחר כך פה לארץ. אז זה פרק בפני עצמו. אז אנחנו עכשיו מדברים על, על המשפט של אייכמן. קודם כל מדבר, חשוב מאוד לדעת שאמרנו שהיהודים נקראים מתים בתיאוריית הגזע האנטישמית, ולכן יש את המושג של התחייה, התחייה בארצנו. המושג התחייה באתוס הציוני, זה גם עובר כמובן ישר עתק עדבק לעצמת הדתית, לראשם קוק. אז בואו קודם כל נדבר על זה, לפני שאנחנו נעבור לנושא של אייכמן והמשפט שלו, ולמה זה היה תאונת עבודה של תנועת העבודה, שזה לא היה אמור להיות. וכן, מושג התחייה הוחדר על ידי הגזען האנטישמי ארתור רופין, לאתוס הציוני. כן. ובתחייה, כותב, בתחייה הלאומית היהודית, ראה רופין תופעה אויגנית, שבחת הגזע, במהותה. אחרי שהשתתף בכנס בינלאומי על גנטיקה בברלין 1927, הוא כתב ביומנו, יותר ויותר נוכח אני לדעת כמה יש לראות בשיבת היהודים לארץ ישראל, והחקלאות תופעה היגנית מדרגה ראשונה. זה ביומן שלו, 14.9.1927. כידוע, מושג התחייה, התחייה מופיע רבות בהיסטוריוגרפיה הציונית, כמושג מכונן המבטא את הפיכת חלק מיהודי הגולה בהגיעם לארץ, מהוויה מתה להוויה חיה ונושמת, אבל כאמרנו רק קבוצה קטנה. אשר צריכים להגיע להשמדה. כאשר הגולה נתפסת כמרחב מת, בו נמצאים היהודים, שאומנם מהלכים על רגליהם מילוך של רפלקסים, לא רצוניים, כפי שמופיע אצל הלטאה לאחר שקורטים את ראשה, ואף פחות מזה הם נחשבים כאבק אדם, כפי שכבר ציטטנו את ויצמן ואת בן גוריון. אבל למעשה הם נחשבים כמתים מבחינה לאומית על פי היסוד הנוצרי הפרוטסטנטי של הארציות החברתית והחומרית, שראה אם הם נחשבים כחיים, אין את מי לחיות. תובנה גזענית זו של תיאוריית הגזע של מקס נורדאו, כאמור, ראינו איך שהיא הופנמה על ידי הנאצים, כאשר התעמולה הזו הבשילה על כדי יכולת רציחת העם היהודי, על ידי הנאצים במחנות ההשמדה. גם את גז סיקלון בי, ששימש יותר מאוחר לשם יצירת תאי הגזים והשמדת העם היהודי, פיתח המשומד היהודי פריץ אבר בגרמניה, פרופסור פריץ אבר, שהיה לו קשר הדוק עם, כמובן, עם חיים ויצמן, ראש ההסתדרות הציונית. שמופיע בשבע לאה פרינס בשני ל-12. חשיבה ותדמית ציונית זו על היהודי בגולה כאדם מת, בעל גוף חי מת, הופנמה דרך הציונות אל גרעינה של האידיאולוגיה הנאצית, כפי שכבר ציטטנו רבות, שגרסה שרוב העם היהודי בגולה הינו למעשה מת, אתה הולך על רגליו, הינו חסר רגישות, ויש רק לנקות את המרחב ממנו, כפי שכותב מקס נורדאו בעניין הזה של... של אוש של הספר שלו פרדוקסים. כך גם נבנה מה שדיברנו פעם קודמת, מחנה השמדה, כדי ליצור, אני מצטט מפרופסור בועז נוימן, התרבות הנאצית, מרחב גוף שפה, עמוד 81, ספריית מעריב, הוצאת אוניברסיטת חיפה. הוא כתב ספר של חיבור שלם על זה, הדוקטורט שלו זה היה מצב אונתולוגי, אומרת מהותי, של הקורבן כהוויה מתה. במרחב המוות היה מוות מצב של הוויה. זה היה מחנה השמדה. אב קוק, כידוע, לא זכה להתחנך כבר מילדותו על לימוד תורה בתארתה. הוא התחנך כבר בילדותו, מגיל 10, על ברכיה של ספרות התעמולה של ההשכלה והציונות, תוך ערבובה עם לימוד התורה. כפי שאומר מאיר בר אילן בספר השכרה, זה מופיע חלק א' עמוד קוף צדיק ח' ט' בירושלים תפריש צדיק ז', שמה בעמוד קוף צדיק ח', כבר מגיל 10. הוא כבר לא היה שייך לעולם התורה, אלא משהו מעורבב, גם בבחרותו, בהמשך חייו, כפי שכותב יצחק ניסנבוים, מנהיג המזרחי של פולין, בעלי חלדי עמוד 189, ורשה תפריש פי ט', ולכן גם הוא משתמש בכתבה, פעמים רבות במושג הגזעני, אנטישמי של התחייה, וגם אחד מחיבוריו אפילו מוכתר בשם אורות התחייה. נראה כעת כיצד הפנים בשלמות הרב קוק את הגזענות האנטישמית של ההתאבנות, ההתעמלות ויהדות השרירים של מקס נורדאו לגבי העם היהודי בגולה, וכיצד הוא מבצע את החילול ואת החילון של מושגי הקדושה המופיעים במקורות היהודיים, כפי שכבר התמחה בכך אלעזר בן יהודה. כותב הרב קוק שרוצים להתפתח בבריות גופה, בבריות הגוף, להגן על אומתנו. כן, משמע דברים. בחיבורו אורות מאופל, שאותו בנו אומר שזה הכולו למעשה מבוסס על הספר רומא ירושלים של משה אס, כן, גם כן משומד נוצרי פרוטסטנטי, חיים נוצריה. אז בחיבורו אורות מאופל סימן למדלת, שאותו הוא יצר כדברי בנו, כפי שאמרנו, המשומד הציוני משה אס, זה מופיע בביטון שהבן שלו צבי יהודה קוק אומר את זה, שזה מבוסס על זה, זה אפשר לראות בביטון המתנחלים נקודה תשמ"ב. הוא מחכה, הרב קוק, את התעמולה הציונית שעל פי היסוד הפרוטסטנטי של הבנת המציאות כחומרית, יש לצוק לתוך ביטויים של קדושה מהתורה עם תפיסת המציאות הארצית והחומרית הציונית. כותב גם כן פרופסור ניטה שפירה בחיבור של המוטיפים הדתיים של תנועת העבודה עמוד 255 ואילך. ידוע, האיגרת שלו פורסמת שצריך לקחת את כל התומה ואת כל הכפירה ועל זה לבנות את ארמון התורה, הוא קורא לזה. ולכן גם הוא כתב באורות מאופל באותו סגנון, אני מצטט אותו, התעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק גופם, משכלל את הכוח הראשוני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושה, לא פחות. עד כדי כך הוא אינו מסתפק בכך, גם מגיע להקצנת המצאותיו שהדהימה את כל גדולי התורה בתקופתו. עבודת הקודש הזאת, אני מצטט, של המתעמלים מעלה לא פחות ולא יותר את השכינה מעלה מעלה. הוא לא יכול להישאר אולי בכותל, צריך מעלה מעלה. כי עלייתה על ידי שירות, שירות ותשבחות עד כדי כך, שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. ושם באות מאופל, ואפשר גם לראות בחיבור, במאמר קודש וחול במשנתו, הכל ברבור סלט, במשנתו של הרב קוק, בכתב עת מולד, צבי ירון תשרי תשל"ג, עמוד 155-9, שם יש הרבה ציטוטים. תוצאה מההשוואה הזאת, הרב קוק הגיע למסקנה הפוכה מכל מה שמופיע במקורות היהודיים, ולכן הוא גם לא יכל לציין את המקור לדבריו, שהוא בעצמו הודע במכתב להוריו, שהוא לא מציין את המקורות להגיגיו, כיוון שאף אחד לא יוכל למצוא כל קשר בין דבריו למקורות התורה. זה השדרוק בשיא העוצמה של המקורות שלנו, כן? שבכתב ושבעל פה. מי שרוצה לראות את זה, באגרות הראיה, חלק ד' איגרת א', ממתת. וכן האמירה הגזענית האנטישמית של הרב קוק, אני מצטט, שאצל הפושעים הנפש בריאה יותר מאשר אצל היראים. לא פחות ולא יותר. וגם השיגעון גדלות שלו, שמי שמתנגד לי, או שמוחו קטן, או שהוא רמאי. זה מופיע במעיין, תשרי תשמ"ו, ירחון המעיין, תשרי תשמ"ו, כ"ו, גיליון א'. הרב קוק גם מסגל בשלמות את תיאוריית הגזע האנטישמית הציונית, שהעם היהודי הוא הוויה מתה במובן החומרי, ושיש להתייחס אליה כגבייה שניתן להחיותה, ולא במובן הרוחני כפי שמופיע במקורותינו, אלא אני מצטט אותו, בגבורת בשר תאיר הנשמה ותחיית המתים בגוויות. מה דבר שהמילה גוויות? צריך להיות הדיות א', משנה ז', וגם ממלכת שלמה, גבייה זה חצי גוף עליון מת. ככה, פשוט מאוד, זה מופיע בעירות התחייה למד ג' למד פ'. אומנם בחז"ל תחייה זו של הרב קוק מוגדרת כחורבן, אני מצטט את חז"ל, שואל את הגמרא בחורבן, טור שמעון, הר שמעון, למה חרב? כן, ויש לומר שהיו משחקים בכדור, כך מפרש שם בתלמוד הירושלמי, הקורבן, ראש קורבן העדה מפרש בשבת, או היינו שהיו מבלים את ימיהם בהם ולא עסקו בתורה. כמו כל ה... לפי המתות הפרוטסטנטית, בני החשיבה של הרצות והחומריות, יודן, זאת אומרת, מה שנקרא יהדות השרירים, של, של, של נורדאו, ויש היום משרד שלם לזה, ובלי זה כבר אין חיים, חיים של הרבה מאוד אנשים פה. הם היו מאנשי מזו וגם מזו על תנך ידיך, והם כתבו לעצמם זמנים, אז לפני בחורבן בית המקדש, לבילוי בספורט הכדור. וכן קבעו זמנים גם ללימוד תורה, אבל לא ישקיעים כל חייהם, גם זמנם פנוי בעסק התורה. זה התלמוד הירושלמי, מה שציטטתי בשיחת תענית, פרק ג' בשנה ד' ט"ו עמוד א'. אם כן, רואים שם שרב קוק מתאחד עם התפיסות האנטישמיות והגזעניות של הציונות, שהוגדרה כשלילת הגלות, היות שחסרה לדעתם לעם היהודי לאומיות, שהוא מושג חומרי, פרוטסטנטי, לותרני, כן, כפי שאמרנו, שאינו יהודי כלל, ולכן הוא מתאר את הגלות, הרב קוק, כמיותרת, לא פחות ולא יותר, בשמונה קבצים, י"ח, כך ב', עמוד פ"א. על אף שבכל המקורות ישראל מופיעים הסברים רבים על המטרות הנעלות של עם ישראל לממש בגלות, הן ביחס לעצמו, הן ביחס לאומות. הרמח"ל כתב על כך בהרחבה בחיבורות דעת תבונות, סימן קנ"ח. מאידך מתריע הרב קוק שלא לשלול את הגלות הרוחנית, אלא להפך, לשקוע בכל... את הרוחנית לא, זה צריך לשקוע בכל הטומאה הנוצרית, הכפירה הפרוטסטנטית, שאותה יש לצקת לתוך המקורות היהודיים, כאשר רק אז המקורות היהודיים, כפי שאמר, כבר אמרנו, יהפכו להיות ארמון התורה. איגרות ראיה חלק א', לא, אתם לא מאמינים, איגרות הראיה חלק א', איגרת ראי צדיק ו', קס"ג, ד' ירושלים, תשמ"ה. כן, וצריך למצוא תצוב דפשע מתוך הטומאה, לתת זינוק, להיכנס קפיצת ראש לתוך הטומאה, ואז לצאת משם עם צוף דפשע. ובכן, למותר לציין שכל גדולי התורה בתקופתו שנחשפו לכתביו הזדעזעו, ראו בכך הפיכת כל התורה שבכתב ובעל פה, כן, על פיהם, וכינו אותו בכל כינוי הגנאי האפשריים, אך מאידך כאשר הם נזקקו לעזרתו, בעיקר בנושא פיקוח נפש, או כשניסו להניעו מהתנהלותו, הם כמובן שכינו בתוארי כבוד כדי שישמע להם. כך כותב גם הרמב״ם, שמותר לשקר בכינוי כבוד כדי להציל אדם ממקום שלו החמור, או שהוא יכול לסייע בנושאים אחרים של פיקוח נפש ושאר הדברים. לגבי הכינויים שכינו אותו, לא ראיתי אפילו שם את עצמי, לא כתוב עליו כל כך הרבה. כופר, אפיקורס, מקולקל, משוגע, משכיל, כומר, כן? זה בעל לב העברי, אבי עקיב יוסף שלזינגר, מייסד פתח תקווה. זה אפשר לראות בספרו של הרב ירון רוזנברג, משנות הרואים, חמישה כרכים החל מעמוד 1079, שם הוא מרכז בערך איזה 40-50 כינויי גנאי הכי חמורים שיכול להיות, נגדו מכל גדולי אירופה, וגם במזרח. תודור הרצל היה שותף מלא לתורת הגזע, שפיתח סגנו שהגזע היהודי נחוד כביכול, לכן הוא הצטער על כך שבידוד היהודים של עם לבדד ישכון, שהיום זה קורה בפועל, כן, הקדוש ברוך הוא מראה לפה, אם לא תשמעו, אם לא חלכם בחמה שפוכה, אז הקדוש ברוך הוא דואג שבלית ברירה הם יגיעו למצב של עם לבדד ישכון, כן, מה שמופיע בסדר במדבר כ' ג' פסוק ט', זה הפריע להשבחה פיזיולוגית של הגזע שלהם באמצעות החלאה עם אחרים. זה הציטוט פה. תורת הגזע חלחלה לעומקה של התנועה הציונית, כן, אנחנו בואו עוד פעם לקריא, ארתור רופין שם מהדוקטורט של ארתור בלום, של איתן בלום בעמוד ג' שם, ארתור רופין אב ההתיישבות, כך הוא היה נקרא, ויושב ראש הזד הישראלי, מייסד החינוך הציונית, מערכת החינוך הציונית בארץ, ונוצרי פרוטסטנטי, שם בעמוד ו', קורא לתיאור הגזע היהודי, אפילו עליית שלטון היטלר לשלטון, לא הראה את אמונתו של רופין בקיום הבעיות של הגזע היהודי. בשנת 1950 הוא ביקר, זה כבר דיברנו, ואצל אנס גונטר בהרחבה, כן, זה, אוקיי. נעבור לקטע הבא, רופין גם גרס שם שהתימנים אינם יהודים תורי גזע, אלא טיפוסים מיוחדים, היינו ערבים שהתגיירו, או כאלה שדמם מעורב בדם ערבי או אפריקאי. דקותו של רופין בתיאוריית הגזע האנטישמית של נורדאו, שזה היה הציוני היחיד, כפי שאמרנו, ששימש לו דגם לחיקוי, כפי שכותב ארתור, איתן בלום שם בדוקטורט בעמוד זין, כפי שהוא נוסחה על ידי היטלר, השליחה לדידו גם עידוד רצחניות עיוורת של ערבים ויהודים כחלק מובנה באתוס הציוני. כפי שהוא אומר, אולי אין לנו מנוס מרצח הדדי. כן, זה הוא כותב ארתור רופין, זה כותב ארתור רופין, בהליכה על קו האופק של פרופסור ניטה שפירה, הוצאת המוביל ספריית אופקים, כן, תשמחת, התפסה שלישית, 1997, שם בעמוד 60. צריך להגיע לרצח הדדי, כותב ארתור רופין. טוב, אז היה פה רצח הדדי, אבל אני חושב שיותר רצח של יהודים, מ-30,000 נרצחים בכל מלחמות פה שהיו, עם למעלה מיליון פצועים בגוף ובנפש, אז זה ארתור רופין, אבי ההתיישבות היהודית, מעצב החינוך הציוני פה בארץ. רופין גם השפיע השפעה מכרעת על גיבושה שטויות הגזע הנאצית, כפי שכבר הקראנו הרבה מאוד, מעבודת הדוקטורט של איתן בלום, וכך גם זה מופיע בעיתון הארץ, ב-9/10/2009. וגם מידך את הבולשביזם הרצחני ברוסיה, ככלי מהפכני לפחות, הסיט את דמיונו של רופין, כפי שהוא כתב, ביומנו שם מופיע בעלית השפירה בעמוד 134, גם בן גוריון, אני מצטט, השליך את הגדרותיו הקומוניסטיות על הגשמת הציונות שהסוציאליזם משמעו סובייטים וחשמול. כל אלה נמצאו להם אנלוגיות, מגבילות אצל חלוצי ארץ ישראל. שם אצל עלית השפירה הליכה לקו האופק, שאמרנו, עמוד 134, הקומוניסטיות של תנועת העבודה והסובייטיות. הבולשביזם הסובייטי המשיך להנחות את התנהלותה של תנועת העבודה, למשל באמצעות שמעון פרס, גם בשנת תשל"ד. אז אולי תגידו שאני סתם לא ממציא, אבל משמיץ, בולשביזם סובייטי של תנועת העבודה, מי יכתוב ככה? מי שכתב ככה זה ראש הממשלה דאז, מטעם תנועה זו, יצחק רבין על שמעון פרס וחבריו. מיום שהפסיד שמעון פרס, כותב רבין, יצחק רבין, בהתמודדות איתי על רשות הממשלה, מנוי וגמור עם שמעון פרס, שהוא ורשות הממשלה בישראל רואים זה לזה, ואין להפריט. הנחת יסוד, במרכאות מוצקה זו, שעליה ביסס חתרן בלתי נלאה זה את אשליותיו, לא הכיר מגבלות. אומרת, המטרה, בגלל שאתם אמצעים, זה בסדר, זה, על זה מבוססת הציונות. הכל מותר, הדלפות, חתירה מתמדת וערעור מעמדה של הממשלה, לפי המשנה הבולשביסטית הנודעת. ככל שיהיה רע יותר, יהיה יותר טוב, יהיה טוב יותר לאנשי פרץ ומנהיגם. יצחק רבין, פנקס שירות, עמוד 534, ספריית מעריב תשל"ט. מכתבו של נשיא בית המשפט העליון, משה לנדאו, לשמשון ארד, מקורבו של שמשון לשמעון פרס, כן, להזכיר שמעון פרס, דרגה 33 בבונים החופשיים, לאחר כישלונו בבחירות ב-1996, זה פורסם בישראל היום, תת סיוון תשע"ט, 12/6/19 למניינם, עולה ששימון במכתב של השופט העליון, סליחה, נשיא בית המשפט העליון, במכתב של שמעון ארד, יוצא שעולה ששמעון פרס ניסה לשנות את תוצאות הבחירות במהלך בולשביקי אופייני באמצעות לחץ על בית המשפט העליון. אמנם עם עליית היטלר לשלטון, במיוחד אחרי מלחמת העולם, מיהרו רוב חברי מפאי, אני מצטט, גם כן את אניטה שפירא, שם בהליכה על קו האופק, עמוד 383, הערה 30, אני מצטט אותה, מיהרו רוב חברי מפאי להכריז דווקא על הימין האתאיסטי כנאציזם ופשיזם יהודי. עד כמה שאנחנו הראינו שזה היה נטו התרומה שלה, של מפאי, שהיא הייתה נאציסטית ופשיסטית, ובפעם הקודמת בהרחבה על היחסים האדירים בין הציונות הסוציאליסטית, תנועת העבודה וכו', עם הנאציזם. השרה לשעבר שלומית אלוני מקימת מפלגת רץ, מאוחר יותר היא נקרא בשם מרץ, כינתה גם כן בכנסת לפחות 16 פעמים את ציבור שומרי המצוות בשם נאצים, כפי שמופיע במאגר של מנוף האגודה נגד השמצה, על פי שהיא גם כן מתנועת העבודה, שהם והנאצים זה היה היינו אח, יותר נכון הנאצים תלמידים של הציונים. זאת אומרת, זה לא נכון לומר שהציונות היא הייתה תנועה נאצית. ההגדרה המדויקת, כפי שכבר עולה מכל מה שהקראנו, כל כך הרבה ציטוטים, ההגדרה המדויקת היא שהנאצים הייתה תנועה ציונית. כי הם היו הסופר אגו, התנועה הציונית של התנועה הציונית, של התנועה הנאצית, ומהם הם למדו, ומהם הם דורבנו לחסל את יהודי אירופה. כפי שנראה להלן, גם הכחשת השואה יצרו דוברי הציונות, התיעוד הנ"ל ממחיש את הידוע מכבר שמארסייך ומחריבייך ממך יצאו, כפי שמופיע בישעיהו ממתת י"ז. עכשיו בואו נעבור לנושא הזה של הסלקציה. הסלקציה הזוועדית לגבי היהודים במחנות ההשמדה, זאת אומרת ימינה לחיים, שמאלה למוות, רק אומצה כרגיל על ידי הנאצים, אבל אומצה כפי שכבר ציטטנו ארוכה על ידי ראשי הציונות. מדיניות הטיפול במרכאות של המשטר הנאצי ביהודים התפתחה בשלושה שלבים. השלב הראשון היה לגרש את כל היהודים מגרמניה לפלסטינה. השלב השני היה חיסול רובם המכריע של יהודי גרמניה באמצעות סלקציה וגירוש של מיעוטם לפלסטינה, באמצעות סלקציה של הקשרים לעבודה, כפי שכבר ציטטנו את יהודה אבריאל, ועסקנים ציונים, אך את החרדים בגרמניה, ואת אלו שאינם קשרים לעבודה נדרשת בארץ לחסל. השלב שלישי האחרון של התנועה הציונית, זה היה הפתרון הסופי של הנאצים, היינו החלטתה לחסל את כל היהודים מלבד משתפי פעולה הציונים. מעבר לשלב השני נוצר תוצאה מלחץ הציוני. הציונים חינכו את הנאצים, כפי שכבר הבאנו לספור, אין ספור מובאות על כך, לחסל את רוב היהודים באמצעות יצירת מנגנון הסלקציה. כשבתחילה הנאצים רצו להציל את היהודים באמצעות גירוש לפלסטינה, אך ואף התרעמו על כוונת הציונים לחסל את רוב היהודים, כפי שכתב יהודה אבריאל, מי שמאוחר יותר היה מראשי משרד החוץ, ראש ועד ההצלה בווינה בספרו פיתחו שערים, על הזעם של אייכמן, על הבררנות, על הבררנות הוא קורא לזה, זה הסלקציה הציונית, ועל הסירוב, למה לא לעלות את כל יהודי גרמניה לפלסטינה או לשולחם לאנגליה ולאמריקה, כן? אבל אייכמן נקרא שהוא שלח את בסוף את כולם לאושוויץ. למה? כי קרא ציונים דרבנו. בכלל הוא זעם עליהם, עד שבסוף הוא יפנים את התיאוריה הגזענית האנטישמית הציונית. אם כן, הסברתי, אני עכשיו מצטט את אהוד אבריאן פיקו שערים. למה שלחנו אנשים מעטים מדי במורד הדנובה? שואל אייכמן. למה איננו דוחפים יותר אנשים לאנגליה או לאמריקה. הסברתי לאייכמן, הוא היה צריך להפנים, אייכמן עוד לא הבין תיאוריית הגזע עד הסוף של הציונות. פעולתנו איטית, מפני שאנחנו מתעקשים לקחת רק צעירים. וכיוון שלנו דלי אמצעים, אנחנו סובלים ממחסור תמידי המקביל את עבודתנו. עלינו לקחת גם אחדים מבעלי האמצעים, אפילו יכולים סכולים, אין ברירה, כי זה הרבה כסף. אבל בעיקר הסלקציה, לקחת רק צעירים. ההתעקשות, סוף ציטוט של יהודה אבריאל, איכשהו מחנך את אייכמן לסלקציה ולחיסול הסופי של היהודים. התעקשות הזו חינכה מאוחר יותר את הנאצים להשתמש בסלקציה במחלות ההשמדה, אך התעקשות הזו של ראשי הציונות גם חידדה את הבנת במרכאות תיאוריית הגזע שאת החולים והסכנים יש לחסל ואין צורך להעבירם לאנגליה או לאמריקה. על פי תיאוריית הגזע הציונית, כיוון שהם עבר קדם, כדברי חיים ויצמן, כן, אותו תיתתנו כבר בפעם קודמת או לפני כן, כפי שמופיע בפרוטוקול הקורץ הציוני ה-20, ב-21 עד 20 לשלישי, שמיני 1937, עמוד 32-3, בהוצאת ענת היסודות הציונית והסודות היהוד ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי, כן, וכן בוורבה ברחתי מאושוויץ, עמוד 270 באוניברסיטת חיפה של 1998, אז אם כן המקורות של אבק אדם של חיים ויצמן. אם כן, הסיפור הזה, נשיא הסודות הציונית, ההבנה הגזענית הזו של ראשי הציונות חינכה מאוחר יותר, גם את הנאצים לחסל מיידית זקנים בלמום גופני או נפשי, גם מהגזע הארי. רוצים לראות איך זה, איך שעבר עדיין היום? בבית חולים מלבן, זאת אומרת, של מלבן, בראשון לציון, בפרדס חנה, לוקחים אותם שרידי השואה שעדיין הם נמצאים שם, שעדיין לא הצליחו הנאצים לבצע את ההנחיות של הציונים ולחסל אותם. הם מוצאים אותם אחרי עשרות שנים שם לכביכול כאלה שהם צריכים להיות בבידוד או נפגעים של קורונה. הם גוזרים עליהם גזר דין מוות, כי הם אומרים להם בצורה מפורשת משרד הבריאות, ולרב ליצמן אין על זה שליטה. אנחנו רואים בכל דבר. ליצמן אומר לא לסגור בתי כנסת, לא לסגור מקוואות, שום דבר. ראש הממשלה אומר, הם לא מסתדרים טוב עם מדת הקורונה. אותו דבר פה, להוציא אותם, זה משרד הבריאות, מנכ״ל סימנטוב, הוא זה שאחראי, הוא לא שומע בכלל להוראות של ליצמן. מוציא אותם את הסכינים האלה לגזר דין מוות, כן? שזה ההמשך, מה שהגרמנים לא הצליחו עוד לעשות בהנחיית הציונים, עד עכשיו היום בשנת 2020 למניינם, מתבצע בפועל לגבי אלה שעוד שרדו את השואה, שזקנים, תלכו לעזאזל, אנחנו צריכים את הצעירים. ממש תיאוריית הגזע האנטישמית, איך שהיא מופיעה בימינו. שוב, זו דוגמה לכך שזה לא, טוב טוב כדאי להפנים ולראות איך זה עובד בעבר, שהעבר הוא עדיין כאן. נגיע כעת למסמך ההבנות בין משרד הביטחון הנאצי לבין ההגנה, שהוא היה כנופיית טרור של תנועת הפועלים, לפחות זה פלמח היה של אחדות העבוד, של זה מפם, של מפאי, מפלגת השלטון, בו התחייבה להפוך את יחידת המודיעין שלה, שי, שירות ידיעות, לחלק במשרד הביטחון הנאצי כדי למנוע את היכולת להתנגש בהיטלר. כן, 36 אנשים ניסו לרצוח את היטלר, אבל השי של ההגנה הצליחו לדאוג לכך ששום יהודי לא יצליח לעשות את זה. כי אם זה היה קורה, אם יהודי היה עושה את זה, זה היה מצליח. לכן זה היה הדבר הראשון שבמסך ההבנות, אתם תדאגו ששום יהודי לא ינסה לצוח את היטלר. הרקע לידי לדברים הזה בין ראשי הציונות לבין אייכמן, מוסבר במסמך שחובר על ידי פרנק זיקס, מפקדו של אייכמן בשירות הביטחון הנאצי, ב-17 לשישי 1937 למניינם, והוסתר במשך עשרות שנים על ידי המדינה, אך התגלה רק כאשר בשנים האחרונות הועלו לאינטרנט כל הפרוטוקולים, המסמכים והמוצגים ממשפט אייכמן. אז זה גם עלה שם, ייתכן שהם כבר העלימו את זה, כדאי לחפש בהר את זה. כן, זה היה כנראה כבר שמסו את זה, העתק הדבק, את הכל, אז הם אולי אלה שעשו את זה לא ידעו מהמסמך הזה שגם היה קיים בין המסמכים. אם כן, זה אמור להיות בעיקרון באינטרנט, שהמדינה עצמה העלתה את זה. זיקס כתב במסמך, זיקס כאמור, פרנק זיקס, מפקדו של אייכמן בשירות הביטחון הנאצי. הוא כותב מסמך שנרקם הסכם בין ראשי הציונות לגרמניה הנאצית, שגרמניה תחוקק חוק שיהודים יוכלו לעזוב את גרמניה רק לפלסטינה. משמעותו המעשית של החוק הזה, לנוכח הסירוב של הנהגה הציונית מחד לאפשר ליהודים הגירה לארצות אחרות, ומאידך לבצע סלקציה של העלאת מספר מוגבל של צעירים לבד לארץ, כך ששאר היהודים בגרמניה יישארו במלכובת המוות בגרמניה שארגנו להם הציונים. בתמורה לכך התחייבו הציונים להפוך את זרוע המודיעין, שירות ידיעות שי של ההגנה, ובראשו עמד פולקספייבל מההגנה כמרגל ראשי, לחלק חיוני מהגסטאפו הנאצי, ובפרט בהתחייבותם להגן על היטלר מהתנגשות לחייו, כדי שניתן יהיה להוציא לפועל את השמדת, לפועל את השמדת כמה שיותר יהודים. גם כשידעו כבר את השמדת מיליוני יהודים, אז הם עושים את זה. נוכח ניסיונות התנגשות בהיטלר, שראו עד אז, בסך הכל, סליחה, לא 36, בוצעו 42 ניסיונות התנגשות בהיטלר, כשרק שתיים מהם הפשילו לכדי פיצוצים בקרבתו של היטלר, או במקום בו היה אמור לנאום. ראש עיריית לונדון, קן לוינגסטון, מהלייבור, דיווח שהיטלר תגמל את ההגנה, ושלח להם כספים. קראת ברית עם התנועה הציונית בארצנו, היטלר, והעביר חוק שמחריג את הדגל הציוני לשם הנפתו בברלין. זה מופיע גם בדיוק את המקורות לכך בבלון מצב הרוח, כף כסלב, תשע"ח. במסמכים שהותרו לפרסום והובאו בחיון האינטרנטי של סוכנות הביון המרכזית, ה-CIA של ארצות הברית, עכשיו אפשר שם לראות את זה, הובאה רשימה שסוכני מחלקת המודיעין של ההגנה, ששימשו רשמית כסוכני הגסטאפו. אחד מסוכנים אלה, ז'אק ון ארטן, נתפס על ידי הבריטים, ושם בארכיון בצורף מכתבה של גולדה מאיר, ראשת ממשלת ישראל בעתיד, אל הבריטים, המלמד סנגוריה על סוכן נאצי זה. כמו שישראל קסנר נסע לנירנברג לאחר מלחמה בשליחות ראשי הציונות, כדי להציל בעדותו את רבי המרצחים, קולונל קורט בכר, קרומאי, הקולונל פונס ויצליני, ויונטר, כן אמרנו, ראש יחידה, מחנות הריכוז בפולין ובכל אירופה, ממוות. להלן פרטי ההתחייבות של ההגנה, כפי שמוביע מתוך המסמך של זיקס, לעבוד כמערכת ריגול עבור משרד הביטחון הנאצי, אני מצטט כפי שמופיע באינטרנט שם, של המדינה, עבודה ובעצמה, בשירות המדינה. כנראה לא, הם לא ידעו את זה, כשגם זה מסתתר שם. אחד, מידע על אנשים, זה מה שהם התחייבו ההגנה, מידע על אנשים, הראשון, שמאחורי רצח גוסלוף, ראש התנועה הנאצית בשוויץ, שנרצח לידי סטודנט יהודי, כדי להביא אותו, לחסל אותו. שתיים, מידע אודות תוכניות העבודה והפעילים החשובים ביותר של היהדות הבינלאומית, כדי לחסום את העם היהודי מלהתנגד לנאצים, אין על ידי חרם ואין בכל צורה שהיא, כדי שמכונת ההשמדה הנאצית תוכל להמשיך לעבוד בצורה מסודרת. שלוש, שיחה, זה א', ב', את על ארגוני החרם האמריקאים, כזה כבר דיברנו, ציטטנו את איתן בלום מהדוקטורט, כן? א', ב', הליגה העולמית למלחמה באנטישמיות, וג', מפתיע, אליאנס הישראלית אוניברסל פריז, ששם היו כמה שקצת לא השלימו עם הסיפור, אף פי שהם היו מתת ארגון של הבונים החופשים. זה שתיים. שלוש, מידע, תשמעו טוב, מידע, ההגנה התחייבה, מידע על ניסיונות התנגשות בחיי הפירר, היינו היטלר. ארבע, לגבי עבודת ההתנחלות של היהודים בפלסטינה, יש לחקור ביסודיות, התחקות אחרי עבודה זו, מתבררת כחשובה ביותר במיוחד, להיות ולאחר ההכרזה של המדינה היהודית, או משטר יהודי בפלסטינה, יקום יריב פוליטי חדש נגד גרמניה, אשר יוכל להשפיע על מדיניות במזרח התיכון, סוף ציטוט. Okay. נעבור כעת עכשיו למה של הנושא המרכזי של משפט אייכמן. אייכמן, הכותרת שאנחנו מדברים עליו, אייכמן היה פושע הנאצי היחיד שנחטף לישראל ועומד לדין במשפט ראווה ולשפט למוות, בתלייה. למה? כדי, זה אנחנו תכף נראה, כדי לנקום בו, באייכמן על ניסיונו להציל למעלה ממיליון יהודים, בניגוד לדרישת ראשי הציונים לחסל את כל יהודי אירופה מלבד כל קומץ העסקנים שלהם. אפרים זורוף מתאר בתוכנית הידברות בכאן 11 ב-24.8.19 בשעה 9:50 כשערוריה את אי מימונו של מרכז ויזנטל לצד הנאצים. כבר אמרנו, יש פרק שלם, זה מופיע בספר הנוקמים של פרופסור חיל בר זוהר, בעזרת השם בפעמים הבאות, לא יודע מתי זה יקרה, בגלל העוצר שהם נוסעים פה לעשות, נקרא את זה איך, מה שהם עבדו קשה, חד וחלילה, גם אחרי המלחמה. לא רק מה שעשה קסטנר בשליחות מפאי, שאת זה הסיפרה הנכדה שלו, מרב מיכאלי, מה אתם רוצים מהסבא שלי? כל השם הפאי שלחו אותו, אלא ההגנה בצורה עקבית, דאגה לחסל כל אפשרות לחסל נאצים, רבי המרצחים הגדולים ביותר אחרי השואה. הקראת הטוב, יש הקראת הטוב, תמיד יש עוד דבר טוב אחד מצאנו בציונות, הקראת הטוב לנאצים שהם ביצעו את המלאכה כמו שצריך. אם כן, אפרים זורוף מתאר בתוכנית הידברות כשערוריית אימונו של מרכז ויזנטל לצד הנאצים, שהוא עומד בראשו, הפוגע אנושות ביכולתו לצוד רבי מרצחים נאצים. נוכח מה שהובא לאל, מובנת הסיבה לכך. יש לציין שמשפט אייכמן התנהל כשאייכמן מדבר בשפה הגרמנית. למה הוא מדבר בשפה הגרמנית? הרי הוא ידע לדבר עברית שוטפת, כי הוא התגורר ביישוב הטמפלרים, של הטמפלרים בחיפה, השם טמפל, מקדש, שצריך לבנות מקדש, כן, הטמפלרים זה הבונים החופשיים, דרגה 17 במסדר מלטה. אז הוא שם התגורר, ואנחנו רואים גם הוא היה בוני חופשי, לכן היה כדי קשר אותו גם בין אייכמן לציונות, שראשיהם היו מהבונים החופשיים. אם כן, ביישוב הטמפלרים בחיפה, הם, כן, כפי שאמרנו, מסודרים דרגה 17 של מסדר סלב מלטה של הבונים החופשיים, בו עדו את הנאצים. חברו של אייכמן מבחרותו היה שם בחיפה המופתי חאג' אל חוסייני, שאף יעס לאייכמן בבקורו בארץ לתוך התיאום המודיעיני עם ההגנה לחסל את היהודים באמצעות הגז. כך כותב רבי מיכאל וייסמנדל בהדרת ספרו של מן המיצר, קראתי ואין עונה, באגרותיו שם קו ב' קו ג', היה לו את זה, שם אפשר לראות את האינפורמציה מדויקת ממי הוא קיבל את זה, מהנאצים בעצמם. יש לציין שהמופתי היה זה שאמר למלך תימן אימם איחיה בן מוחמד חמיד אל הדין בשנת תפריש צדיקווה ב-1936 למניינה מנוכחות היועץ לענייני היהודים למלך רבי שלום ברב סעדיה גמליאל, ששנאתו ליהודים נובעת משום מעשי אכזריות הקשים שביצעו הציונים נגד הערבים בפלסטין, לא מחמת יהודיותם. רבי שלום גמליאל העלה את הדו שיח בין האימאם והמופתי בכתב בספרו היהודים והמלך בתימן. שם אפשר לראות את זה. נראה שהמטרה של מניעת השמעת דברי אייכמן בעברית, על אף שידע לדבר בצורה הכי ראותה, הוא גדל פה בארץ מגיל ילדות, באוזני הצופים והמאזינים למשפט נועדה כדי שהם לא יבינו משפטים מסוימים שהוא אמר, כגון הזכרת מסמך פרנזיקס, או מה שהוא אמר כפי שמופיע במסמכי המשפט שהוא עלו לאינטרנט, אני הוא זה שדאגתי שרק המוסדות היהודים הציוניים כקרן היסוד והקרן הקיימת לישראל יפתחו בגרמניה בזמן המלחמה, והדגל הציוני הונף מעל הבניין. ואולי מסיבה זו, כן, במסווה של חשש להתנגשות בו, הוא הכנס לקוביית זכוכית כדי שגם דרב בגרמנית לא ישמעו ללא שליטה, וניתן ינתק את המיקרופון במידה והוא ישמיע עובדות כבר שהן עוברות כל גבול לגבי הקשר שלו עם הציונות. כי לצורך הבטחת ביטחונו ממתנגשים, ניתן היה לבדוק את כל הציבור הנכנסים לבית המשפט או להגן עליו רק בקיר זכוכית, לא בקוביית זכוכית. יש לציין שאייכמן היה גם היחיד שהובא לארץ, לישראל, ונערך לו משפט ראווה והוא גם נתלה, דווקא לאחר משפט קסטנר. על אף המצאות פושעים נאצים בכירים בדרום אמריקה, כמו שכתב העיתון סטרן הגרמני, כן, העיתון הסטרן הגרמני עורך ל-28 מהם רעיונות רבי המרצחים עבור עיתונו, לא משהו שצריך את המוסד כדי למצוא איפה הם, ואף היה מוכן לשתף פעולה עם השין ב' הסטרן, עיתון סטרן, בגילוי פרטים בדיוק על מקום מרבו של מנגלה, כן? כפי שמופיע זה מופיע הדבר הזה לגבי סטרן בידיעות האחרונות 7 ימים יום ו' י' ז' אלול תשעין ז' 8/9/2017. הם היו מוכנים לספק להם הכל, איפה נמצא מנגלה. השין ב' סירב לחסל פושע נאצי זה בסוריה, גם שהיה בידיו פרטים עליו, כפי שכותב מצב הרוח י' ב' אלול תשע"ח עם אינפורמציה לכך. לא היה רצוי שזיכרונותיו של אייכמן, אותם ערך העיתונאי וויליאם ססן, ונקראו מסמכי ססן, יפורסמו. כאשר הגיעו מסמכים אלו למגזין לייף, בשנת 1958, שאחרי עיכובים רבים, ביניהם הסירוב של הקלדניות לייף להקליד את הדברים המזעזעים במסמכים האלו, פורסמו המסמכים בשני חלקים בסוף נובמבר, ובתחילת דצמבר למניינם, על פי פרסום במעריב בדצמבר 60. מיד החל אותו רגע, שהדונות אלה פורסמו של אייכמן, עם הרעיון שלו ללייף, מיד אז החל הצייט אחר אייכמן, כדי למנוע ממנו עוד רעיונות עמו על ידי המגזין, כדי שלא יפרסם פרטים מרשים עוד יותר נגד ראשי הציונות לגבי דרבונם את הנאצים, לחסל את היהודים ואת העזרה הציונית לכך. או כיצד לימדו הרגשי הציונות את אייכמן באמצעות נציגה מיהוד אבריאל, כפי שהוא עצמו סיפר על כך בספרו קלושרים שציטטנו אותו מקודם, את שיטת הסלקציה, וסרבו להציל הציונים את כל יהודי גרמניה, כפי שאייכמן ניסה ללחוץ עליהם, אלא רק את מיעוטם של הצעירים הקשרים לעבודה פרודקטיבית בארץ ישראל. במשפט הזה נידון בהרחבה הנושא של בגידת אייכמן בתנועה הציונית. כאשר אייכמן רצה להציל 1.2 מיליון של יהודים, גם מהונגריה וגם מהסביבה, כדי לממן את מכולת המלחמה הנאצית. למרות הבטחת הנאצים לתנועה הציונית, שבמסגרת השבחת הגזע הציונית, הנאצים ישמידו עבור התנועה הציונית יהודי מזרח אירופה, כמובן חוץ מקומץ עסקני הציונות, שמכנת הציונות רובם נחשבו כמנוונים, מלבד חלק קטן מיהודי גרמניה, גם כמזרח אירופה, שיש לסלק אותם מהמרחב. ובפרט שההשמדה הזאת תתרום לדעתם ללחץ על כל האומות, גם שיסכימו להגיד להקים מדינה מדינת ישראל, עמדה חוצת יבשות של רבי הציונות שציטטנו אותם בפעמים הקודמות, וכפי שראינו את עמדתו של יושב ראש התנועה הציונית בשוויץ, מאיר סלי, ממשפחת רוטשילד, וראשי הציונות בארצות הברית, כפי שכתב מרן רבי ראובן גרוזובסקי, בבית הזמן, הוצאת נטר בני ברק תשכ"ף, לגבי העמדה של ראשי הציונות בארצות הברית. ישב איתם בוועד ההצלה, אבל נוכח עמדתם הנחרצת והמוצהרת, שאין להציל את יהודי מזרח אירופה, פרש עם נציגי אגודת ישראל מהוועד הזה. רעיון השבחת הגזע הרצחני של הציונות, כפי שמוכח לאל, אחר מהרצל, ובפרט מסגנו מקס נורדאו, שביסס בספרו את תורת הגזע והשבחתו באמצעות הוצאתם של המנוונים, אנטרטונג, ועל כך דיבר בקוגרס הציוני הראשון, זה נדבר עוד בהמשך. הפיתוח המדעי של רעיון הזה התבצע על ידי תלמידו ארתור רופין, שהסביר שהאויגניקה, השבחת הגזע, היא כל מהותה של הציונות, ולשם כך הציונות הוקמה. כפי שציטטנו את דבריו אלה לאל מקודם, בפעם הקודמת, ולכן הוא יצר על כך תחום באוניברסיטה העברית בשם הסוציולוגיה היהודית, וכינס את מחקריו במרכאות של הכל פינטוזים שם, בספרו הסוציולוגיה של היהודים, בשלושה כרכים, כאשר מעריצו דוד בן גוריון מתתת ממנו בארוכות, כבר דיברנו זה פעמים קודמות, כאשר הציר הציונות דחו את הצעת אייכמן, סיפר אייכמן לססן, כפי שהוא צוטט בתמלול של ההקלטות שפורסמו בלייף, שישראל קסנר עזר לו לאייכמן להרדים את חושי יהודי הונגריה, אחרי שראשי התנועות סירבו להציל אותם, והיה צריך להעביר אותם בצורה מסודרת לאושוויץ, היה צריך מישהו שגם ירדים אותם. גם לזה קסנר, ראש הציונות בהונגריה, כמובן מיד נרתם, אין בעיה, אז הוא מספר שהוא עזר לו להרדים את חושי יהודי הונגריה ולהרגיע אותם, כדי שניתן יהיה להעבירם בקלות לאושוויץ, ולהשמידם כרצונם של ראשי הציונות, כפי שאמר אייכמן לססן, למעשה היה דמיון בין היחס שלנו באס-אס להשקפת העולם של המנהיגים הציונים, כן, שרה ליבוביץ', דר, מעריב ועיתון דיגיטלי 19/3/2017, שעה 9:09, כן, לגבי הרמות של הפרקטיקה, הפעולה, איך להשמיד את יהודי העולם. את יהודי זהו. ועל סיכום זה בין התנועה הנאצית ותנועת הציונות, העיד האידיאולוג הראשי של הנאציזם, אלפרד רוזנברג, וציטטנו ממנו כבר ארוכות, ממנו ועוד פושעים נאצים ממשפטי נירנברג, כפי שהובאו האודיות האלה על כך בדוקטורט של איתן בלום, שקראנו מקודם על, של, על ארתור רופין. לעומת זאת, על רבי המרצחים, הקולונל קורט בכר וקרומאי, והקולונל פון ויסטליני, ויונטר, ראש מחנות השמדה באירופה, שהצטיינו בחיסול היהודים, נסע ישראל קסנר, כפי שכבר אמרנו, מיוחד לנירנברג, כדי לפעול להצלתם, או שלח תצעירים בסיתונות, כדי להציל את רבי המרצחים, כפי שהוכיח עורך דין שמואל תמיר, כפי שזה גם, זה סרטון שהוא בעצמו מקרים המסמכים, שמוצג ביוטיוב, שהיה הסנגור של גרינוולד שמואל תמיר במשפט קסנר. הגעתי אל אלכסנדריה, אומר, מספר שמואל תמיר בסרטון, אולי החובל שלא הבן את זה פה, להשמעה, ואפשר לראות את זה. הגעתי לאלכסנדריה ליד וושינגטון, כן? ליד וושינגטון, מקום שנקרא אלכסנדריה. ומצאתי את המסמך הבא, שלא היה חלק מהמשפט. זה קרה אחרי משפט קסנר. ואז השבק מורה לרצוח את קסנר, כי יכול להיפתח עוד משפט, עוד פעם, ואז שמואל תמיר יציג את המסמכים האלה, וכל לא מה לעשות, וצריך להתגלה עד הסוף, שכל התנועה הציונית, הם רבי המרצחים האמיתיים, והם אלו שהם בעצם הפנו את הנאצים והפעילו אותם לרצוח את יהודי אירופה. אם כן, אני מחזיק בידי מכתב מהתאריך 5/2/1947, שנתיים לאחר מלחמת העולם השנייה, מכתבו של קסנר אל קרומאי, הנתון במעצר אצל הגרמנים. קרומאי היה נדמה לי ראש המחנות ההשמדה בפולין. ככה הוא כותב לו, מר קרומאי הנכבד מאוד, הנכבד מאוד, מצאתי את הקשר למשפחה שלך. אני דואג לך, אתה רואה, אני דואג לך, הכרת הטוב, אמרנו, זה הדבר היחיד שאפשר לסנגר במרכאות על הציונות, שהיה להם הכרת הטוב גדולה מאוד לנאצים, שהם ביצעו את המלאכה כמו שצריך. מצאתי את הקשר למשפחתך, אך על המכתב באיזה קשר אני יכול לעזור להם, עוד לא קיבלתי תשובה, רק תגיד לי, אני מת לעזור לכם, לדאוג למשפחה שלכם, לדאוג לך, להוציא אותך מחבל התלייה, רק תגיד לי, לא, לא, לא שלחת, אני יותר רוצה ממך. בדוח מקיף, ממשיך שמואל תמיר, ממשיך קסנר, בדוח מקיף שהצגתי בבאזל, קבעתי את התפקידים של אלו, של רבים מבחירי רבי המרצחים הנאצים, שעזרו לנו. אני עשיתי דוח בבאזל, את כל אלה רבי המרצחים שעזרו לנו, את ראש הממונה, כלומר על השמדות, מחנות השמדה בפולין, הממונה על השמדות וינטר יונטר, הממונה על מחנות השמדה בכל אירופה. דוח, כן, קרומה היה אחראי אישית להשמדתם של 3 מיליון יהודי פולין. ממשיך קסנר, אני מקווה שהצעדים שננקטו עד עכשיו, כן, לעזור לכם, יקלו עליך לזכות חוץ שוב בחופש שלך, שלא תגמור את החיים שלך בחבל התלייה, ולהתחיל את חייך על בסיס חדש. מפנימים את זה, מה קורה פה? עד כמה שהתנאים יאפשרו, אשתדל לעזור לך בזה. בוודאי שלא יקל לי הדבר לעשותו, רק אני מוכן מסירות נפש לטובת הנאצים שעזרו לנו להשמיד את יהודי אירופה. אבל לא בקלות אני שוכח את אלו שגילו הבנה כלפינו. היינו להשמיד את העם היהודי מלבד אלה שרצינו להציל. היה גנרל, ממשיך שמואל תמיר, היה גנרל וף אס אס אנס יונטר, הממונה הראשי על מחנות המשמדה וריכוז הנאצים. אומר שמואל תמיר, אני מצאתי גם תצעיר של קסנר, גם לטובת יוטנר. חבל שלא הבאתי את הסרטון שהוא מדבר ואפשר לראות אותו. כן, לטובת יונטר, מפקד כל מיני ריכוז השמדה, יונטר משתחרר תודות לתצעיר של קסנר, שליח של ראשי השלטון פה בארץ מפאי, וההצטיינות הציונית. כן, תודות, יונטר משתחרר, תודות לתצעיר של קסנר, פעלה מערכת סיטונאית של הממסד הציוני, של הצלת פושעי מלחמה נאצים אחרי המלחמה, ומעונש המגיע להם על ידי מנהיג המושמדים. שאתה צריך טוב טוב להפנים, שתבינו עכשיו מה קורה, מה קרה פתאום עם אייכמן. אייכמן בגד בתנועה הציונית. הוא התחיל לגלות במסמכי ססן, ברעיונות ללייף, את כל מה שעשו הציונים כדי לרצוח את יהודי אירופה. לכן היה צריך לחסל אותו ולדעת עוד איזה נזקים שהוא עושה, הוא עשה כבר, כדי למזער את הנזק. מרב מיכאלי, כבר הזכרנו, נכדתו של ישראל קסטנר, הייתה יושב ראש המחנה הציוני, בגלגול, אחד הגלגולים של מחנה תנועת העבודה, כדי שעוד כמה מנדטים לקבל. התעוננה ברעיון טלוויזיוני עמה בערוץ 10 בשנת תשע"ז, על כך שהפרסומים מייחסים את נסיעתו להעיד כי יוזמתו האישית של הסבא של הקסטנר. אך האמת הינה שהוא נשלח מטעם ראשי מפא"י ועוד עסקנים ציוניים. אייכמן הובא לדין על בגידתו בתנועה הציונית, וכן במטרה למנוע ממנו פטפוט מיותר. נוסף על חלקם המכריע של ראשי הציונות בתחום הרעיון והביצוע של השואה. אחרי שעדיין לבדוק האם להיתכנות הגיונית זו מבוססת על שבע מסמכים ועובדות, ישנו גם ביסוס עובדתי ישיר, תכף נגלה בעתיד, תכף נראה. ברעיון בביטאון השבועי עולם קטן, כ"ט אלול תשע"ז, עם גבריאל בך, מי שערך את כתב התביעה במשפט נגד אייכמן. נגד אייכמן, הוא מספר, לקראת סוף המשפט שאלו השופטים את אייכמן לדעתו על השואה, הוא אמר שאין ספק שמדובר בפשע ניתף, ושהוא מתנגד לפשעים שכאלה ולאדומים להם. אך עם זאת, אי אפשר להאשים אותו במעשים הללו, כי הוא רק מילא הוראות, אולי ביכולתו להתנגד לממונים עליו. אני חושב שאייכמן נכנס לתפקידו כמנהל המחלקה היהודית בגסטאפו, כי חשב בשעתו שהדבר נכון עבור לקריירה שלו. מצד שני, ברור שאדם שעוסק בממדים כאלה של רצח, חייב לאבד את שפיותו בשלב כלשהו. האפשרות היחידה להמשיך לתפקד באמצעות שכנוע עצמי, לא מדובר ברצח, אלא במעשה חיוני, אחר ההוראות שלו הייתה שהיהודים ההונגרים המגורשים לאושוויץ יכתבו מיד עם הגעתם לשם גלויות לקרובי משפחה והחברים שלהם, וזרזו אותם לבוא כדי להקל על הגרמנים את מלאכתם. הנוסחים היו קבועים ממכתבים ומוכתבים מראש, וכללו אמירות כמו: אנחנו נמצאים במקום קיץ נהדר, טיולים יפים, עבודה קלה, אין הרבה צריפים בתים, לכן בואו מהר כל אפשר כדי שיהיה לכם כאן מקום. אייכמן טען בזמן משפטו בירושלים שלמעולם לא היה אנטישמי. איני מסלק את האפשרות כי אמר את האמת. כן, היהודו נוצרי ההונגרי כותב את זה, חתן פרס נובל לספרות אימרה קרטס, בתוך חיבורו השואה כתרבות, צוטט בארץ, עמוד 4, כ"ט אב תשע"ט, 38-19 למניינם, לא היה אנטישמי, אייכמן. אם אייכמן אמר את האמת, כוונתו הייתה שהוא לא שנא יהודים, ואכן ראינו שהוא דגל לשיטתו בפתרון הראשוני של גירוש כל היהודים לארץ ישראל לטובתם, ללא השמדתם. בעוד שהתנועה הציונית דגלה בפתרון הזה, כן, רק לגבי יהודי גרמניה וגם לא לכולם. שלדידה הם אינדו-גרמנים, מהגזע העליון, וגם זאת לאחר עריכת סלקציה, מן החיים ולמין המוות במחנות ההשמדה, כפי שדרש נציגה יהודה אבריאל מאייכמן, שביקש רק לגרשם, כפי שכתב פתחי שערים שציטטנו אותו מקודם. אך לגבי שאר יהודי אירופה, ובפרס לאוסט-יהודן, ממזרח אירופה, דגלה תנועה זו, צריך להשמידם כגזע מנוון. כפי שכתב נורדאו בספרו פרדוקסים, וכפי שראינו עליה במסמך פרנק זיקס, חייבה הגנה לספק את תמונה פרטים על התנהלות היהודים בפלסטינה, לכן על הנאצים היה מידע מדויק על הפיתיון שיצר המשרד לארץ ישראלי עבור התימנים באמצעות יבניאלי, שסיפר לתימנים איזה גן עדן מצפה להם אם הם יגיעו לארץ ישראל. והמשרד דאג שחברי מפא"י התימנים בארץ גם ישלחו להם גלויות ברוח דברים אלו. רופין ובן גוריון גם עונו את התימני ראשון לציון שיבנו להם כפר ליד נחלת יהודה, כן, שזה מופיע של פרופסור בציון ערקי, קלורמן, התיישבות הפועלים התימנים והאשכנזיים, ראשון ציון הנחלת יהודה ובחזרה, קתדרה, עמוד 85-106, מספר 84 תמוז תשנ"ו, הוצאת יד בן צבי. 500 מכלל התימנים שהובאו לארצנו על ידי משרד הארץ ישראלי, של התימנים אמר יבניאלי, שהוא השליח של הרב קוק, כי רופין לא רצה שכאשר תתגלה, כך הוא כותב, יש לזה נשמח שיתגלה שאת התרמית יבואו התימנים אליו בטענות, שיבואו לרב קוק. כן, זה כותב גם, כן, זה כותב את הבלום בדוקטורט שלו, עמוד 270. כן, רופין, כן, וכן מופיע בעמוד 514, בדוקטור אהרון יצחקי, המסכה, הוצאת כותרות 2003, נשלחו מיד לייבש את הביצות האכולה, כשהם ייבשו את הביצות בתנאים תת אנושיים, ללא מתן תרופת החינין, שכבר פותחה ממזמן, ולכן מתנו מתוכם 300, הקבורים שם. אייכמן למד בציונים את שיטת השבחת הגזע. ואז לכן גם כמו שעשו את זה לתימנים, כך הוא עושה ליהודי הונגריה, לשדל אותם לבוא לארץ, יהיה לכם פה גן עדן. בשיטת השבחת הגזע בצעות ניצון המנוונים אטום, לאחר מכן לחסלם באמצעות לוחמה ביולוגית של חיידקי המלאריה. אלא שאייכמן העדיף לוחמה כימית בזהות, באמצעות גזים, כדי למושכן מקודת המוות, הוא למד את השיטה מפיתוי הציונים את התימנים. גבריאל בך מספר שם שגבי הצלת היהודים בודדים, או קבוצה קטנה, הוא תמיד החמיר, ופעם אחת זה היה אף בניגוד לדעתם שהם מונים עליו. וכך הוא קנה את אמונם כדי שהוא יוכל בבוא העת לנסות להציל הרבה יותר יהודים. היינו את כל יהודי הונגריה, אך כאשר הקימו נגדו על כך כל זעקה, כל ראשי הציונות, מתוך נימוקי הגזנות האנטישמית, הוא חשש להסתכל בתוכניתו מהממונים עליו. הוא יישר קו עם ראשי הציונות, ופעל מתחילה וצוף, כפי שהוא למד מהציונים, קצת לחסל את כל יהודי הונגריה וסביבתה, ומאז גם הוא החל לדבר במונחים גזעניים, כפי שלמד מהציונים, ועל פי יואל רנד, יואל ברנד, כן, על זה הוא כתב, זה נגיע אולי בהמשך, שאיך שהוא כותב על שהוא היה השליח, הייתי שליח נידונים למוות. מספר שנים לפני משפט אייכמן, התקיים משפט קסנר, ניתן פומבי להצעת אייכמן להציל את כל יהודי הונגריה, תמורת מסעיות וקפה באמצעות שליחו יואל ברנד להנהגה ציונית. אך כיצד הנהגה זו סירבה לתת אפילו דולר אחד למטרת ההצלה, ואף גרמה למעצורו של ברנד באמצעות הבלשת הבריטית, נשיא בית משפט המחוזי ימין הלוי, כתב בפסק הדין, במשפט קסנר, של הנהגה הציונית ובכללה קסנר, יש חלק חשוב ומהותי במשפט יהודי הונגריה וסביבתה. נשיא בית המשפט המחוזי ימין הלוי בפסק הדין. יואל ברנד העיד במשפט קסנר והוכיח שכל ראשי הציונות ועוזריהם, משה שרת חבר הכנסת, אהוד אבריאל מטעם מפאי בזמן המשפט, וטדי קולק, סגן ראש שירות ידיעות של ההגנה והסוכן הבריטי בזמן השואה, והסגיר את חברי כנופיית האצ"ל הבריטים, והשתדל להסגיר גם את מנחם בגין, מפקד האצ"ל, כפי שפרסם ארכיב הביון הבריטי M15, שנענה לבקשת השגרירות הישראלית לפרסם ידיעה זו רק לאחר מותו של טדי קולק. אז הסוכנות הביון חיכתה עד שהוא התבגר, עד שימות טדי קולק. כפי שפרסם רונן ברגמן בידיעות אחרונות ב-30.07, היו מעורבים בתכנון השמדת יהודי אירופה באמצעות הסכמים סודיים וחתומים עם הנאצים ואמריקאים. בן אכט, שכתב את הספר כחש על משפט אייכמן, מתאר כיצד ראשי הציונות עלו לרגל אליו וביקשו ממנו שיצנזר את חלקם בהשמדת יהודי אירופה. באתר של החוקרת הגרמנית גבי ובר מוצגות תביעותיה המשפטיות נגד הסוכנות הביון הגרמנית על כך שהסוכנות הביון הגרמנית אינה מוכנה לפרסם את כל המסמכים הקשורים להסכמים בין גרמניה למדינת ישראל בקשר לפושעים הנאצים, על אף שבית המשפט בגרמניה פסק לטובתה. באתר מוצגים מספר מסמכים מסווגים שהסוכנות הסכימה לשחרר, ובהם הסכימים שנתנו בין ישראל לגרמניה לגבי יחידת אייכמן רק על ידי מדינת ישראל. בימין הלוי היה שופט מקצועי, התמנה על ידי הבריטים עוד לפני קום המדינה, ולא על ידי ראשי הציונות, ולכן היה חשש סביר שנתן במשפטו של אייכמן לראשונה פומבי למסמך פרנק זיקס. אם ימין הלוי ינהל את המשפט אייכמן, לכן מובן מדוע הוא עבר בזריזות חוק בכנסת לפני פתיחת משפטו של אייכמן, שיחסום את האפשרות שהלוי ינהל את משפטו באמצעות חוק שאת המשפט ינהל רק שופט בית משפט עליון, בגץ, ולא שופט מחוזי כדוגמת בימין הלוי. שופטי הבגץ כבר נבחרו בהשפעת בן גוריון ועושה את דברו, ולכן בערעור לבגץ הפסק דין של ישראל קסלר, הבגץ פסל את קביעתו הנ"ל של השופט בימין הלוי, ואז כששמואל תמיר הביא עוד מסמכים חמורים יותר שציטטנו מקודם, רצחו את קסנר בסוף, בהתחלה על ידי כדור, שהוא נפצע קשה, הוא היה יכול להישאר בחיים, חנקו אותו במקר בבית חולים. גבריאל בך מספר שכאשר התפרסם גמר זר הדין למוות בתלייה של אייכמן, נזעקו כל ראשי ובחירי האקדמיה הישראלית ואנשי הרוח, כגון מרטין בובר, גרשום שולם, הוגו ברגמן ועוד, לבטל את גזר הדין. וכדי לשכנע את הנשיא בן צבי, הם השתמשו בנימוקים מתחסדים. אך לבן צבי, כאחד מראשי הנהגה הציונית, היה חשבון ארוך ונוקב עם אייכמן. כי על משפט קסנר הצליחה איכשהו ההנהגה הציונית באמצעות שופרות התעמולה שיהיו נתונים בידיה להסתיר את מעלליה בפרשת סיכול הצלת יהודי הונגריה. אך משפט קסנר טרף את כל הקלפים של ניסיונות ההסתרה והמצאת העבר על ידי ההנהגה הציונית, ובחינתה בחשיפה זו היה השם אייכמן. כאילו להצעתו לא היה מתגלה פרצופה הגזעני אנטישמי האמיתי של התנועה הציונית, וכן אייכמן יכל לגלות שהוא רצה להציל את כל יהודי גרמניה לעומת ראשי הציונות שהתעקשו לבצע סלקציה ולהציל רק את הצעירים הכשרים לעבודה, כמו שכתב בפתחו שערים אבריאל. ולכן התעקש גם בן צבי לא לחול את אייכמן, אפילו לא להמיר את העונש המוות במסע עולם בלתי קצוף. משפט אייכמן יצר מופע אנטי ציוני בחסות הממשלה והתונת עבודה שלהם, שדרכו התרסק האתוס הגזעני האנטישמי הציוני של תיאור יהודי מזרח אירופה כגזע נחות למנוון. פתרון התעמולה כיצד התאפשר הדבר על אף משטרו הדיקטטורי של בן גוריון שטיפח את האתוס הזה. אני מצטט, ב-23.5.1960 למניינם, הכריז בן גוריון מעל בבית הכנסת, עליי להודיע בכנסת כי לפני זמן מה התגלה על ידי שורותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי הפושעים הנאצים, אדולף אייכמן. אדולף אייכמן כבר נמצא במעצר בארץ ומול בקרוב למשפט בישראל. זה היה תאריך ההכרזה, כשנתיים ועוד 7 ימים אחריו נתלה אייכמן בכלא איילון ואפר גופתו פוזר בים. פרק עלום ומוארך פחות מהמידה הראויה לו, היא חקירת המשטרה אחרי שאייכמן הגיע לארצנו. עם לכידתו של אייכמן בארצנו, הוא עבר למחנה מעצר באזור קיבוץ יגור בצפון. על חקירתו הופקדה יחידה מיוחדת. מה צריך ככה בלחקור? לא יודעים מזה, אם יודעים אם הוא זוהה סופית. אייכמן, מה יש הרבה לחקור? צריך פשוט ישר לעשות לו משפט קצר וחבל התליה. חקירתו הופקדה יחידה מיוחדת שהוקמה לצורך המשימה בשם לשכה 06, גם פה כנראה היה תיאות האצבעות של הבונים החופשיים, לשכה 06. בראשה הוצב גולדמן, מפקד פיקוד צפון וצוות חוקרים. האיש שחשף את הציבור, תשמעו טוב, זה הייתה הבעיה. האיש שחשף, אנחנו רוצים לראות כיצד, זה בכלל לא היה צריך להיות משפט ראווה, וכדי תאונת עבודה. כשזה בכלל לא היה צריך לאסוף את זה בכלל, את כל הסיפור הזה. האיש שחשף את הציבור, אני מצטט, לפעילות המיוחדת של לשכה 06, ואף דיבר כמעט עם כל חברי היחידה, הוא הבמאי והתסריטאי יואב הלוי, שיצר סרט דוקומנטרי הנושא את שם היחידה. קלטתי שיש פרק בתוך משפט אייכמן, שהסיפור שלו לא מפותח כמו השאר. אנו מכירים את המשפט החטיפה של אייכמן, אך החלק של החקירה והכנת התביעה נשאר בצל, איש לא דיבר עליו. החלק הזה היה משמעותי ביותר מבחינת איסוף הראיות. האנשים היו סגורים 9 חודשים עם אייכמן, במחנה שנקרא מחנה אייר. הוציאו משם את כל שאר העצירים וסגרו אותם ביחד איתו, זה נחשב למקום מבודד. אף אחד לא הגיע לשם. הם היו חוזרים, בשביל מה כל המסתורין הזה? אף אחד, הם היו חוזרים הביתה פעם בשבוע. אסור היה להם לדבר על מה שיראה להם בתוך המחנה. שהוא יתחיל לשפוך להם את כל מה שהראשי הציונות עוללו. כל סיפור השואה, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, התעצב במידה רבה על ידי החוקרים הללו. עד אותו זמן לא נעשתה במכוון עבודה יסודית ומסודרת בנושא. פרט לעבודה משטרתית, הם לקחו על עצמם גם תפקיד בכתיבת ההיסטוריה. האופן שבו אנו תופסים היום את השואה התעצב במידה מרובה בחדרים של מחנה אייר. למה? במהלך החקירה נוצרו שתי אסכולות, גישות שונות בנוגע לדרך ניהול החקירה. אברהם זלינגר, ראש היחידה, חתר למקצועיות מוחלטת. הוא נתן לדחות את העדויות, מה שנקרא כפי שכתוב בספר, כמו שהיום הבג"ץ פעם אומר ככה כתוב בספר ופעם יש פרשנות, להתבסס על מסמכים מפלילים. ניקי גולדמן, הוא הבעיה הייתה, הוא גרם לתאונת העבודה הזאת. מן העבר השני, נטה לעבודה המעניקה חשיבות גם לצד התודעתי והתחושתי שבחקירה. גולדמן בעצמו ניצול אושוויץ, משפחתו נספתה בשואה, הוא רצה לבסס את החקירה על הרבה יותר עדויות. וזה יצר עימותים בינו לבין זנינגר. כי אז זה מתפשט לכל הארץ וכולם מודעים למה ש, מה שקרה באמת. שהכל זה היה בלתי ניתן, בלתי הפיך. אופטטר, שהיה סגן מפקד היחידה, התאמת ממש עם גולדמן על מספר העדים. במהלך המשפט עצמו, גדעון אוזנר, כידוע, העדיף את הצד הממלכתי והתודעתי. כי הוא לא היה שייך, גדעון אוזנר לא היה שייך, הוא היה בכלל מליברן, הוא הגיע מגרמניה עם אבא שלו, הוא בכלל לא היה שייך לכנופיה הזאת של, של עצמו של המפאי. כידוע, העדיף את הצד הממלכתי והתודעתי, שחושף את הסיפור השואה במלואו, ולא כמו שמכרו להם פה מנגוני התעמולה של בגיון ושל התנועה הציונית. החוקר האישי של אייכמן, אבנר לס, היה היחיד שהורשה לחקור את אייכמן פנים אל פנים. במהלך התקופה הארוכה הזו נוצר ביניהם קשר מיוחד של חוקר ונחקר. אחרי המהלך הארוך של החקירה במשפט, אבנר לס עזב את הארץ עם משפחתו וחזר למקום שבו הוא מתגורר בשוויץ, על גבול גרמניה, שאף אחד לא ידע ולא ישאל מה הוא דיבר. הוא הושיט יד לגרמניה וחזר לחייו שנגדעו שם. הוא אפילו החזיר לעצמו את תעודת הזהות הגרמנית שהייתה לו. זה פלא אחרי מה שאייכמן סיפר לו. חלקם של החוקרים היו ניצולי שואה. המפגש שלהם עם אייכמן עצמו היה דרמטי מאוד. הם רצו למשוך אותו כדי שדבר בחקירה. גדעון אוזנר, התובע הכללי בהשפעתו מכרעת על גורלו של המשפט, הייתה בהחלטתו האסטרטגית למנף את המשפט למהלך תודעי בקנה מידה, ארצי ועולמי, ולחשוף את הפנים החיות שחוו על בשרן את הזוועות ועדיין מתהלכות בינינו, שלא כמו במשפטי נירנברג שבהם הסתמכו על מסמכים בלבד. אוזנר החליט להביא עדים שיעידו במשפט, 110 עדים, וזה גמר אותם לגמרי. ואז התברר שכצון לטבח זה היה המצאה ובלו של גדות האנטישמית, התפיסה הגדולית שהם מנוונים והלכו כצון לטבח. כשהעדים האלה סיפור מה קרה שם, וכולם פתאום פקחו פה את העיניים, הנוער שנשטף מוחו, שלא היה שייך מה לעשות, אז הם התחילו כבר להסתכל אחרת אליהם, וזה גם את כל החיוך הציוני, הגזרי האנטישמי על גבי מזרח אירופה לפחות. חלק גדול מהעדים לא הסכימו לבוא ולהעיד. אחד העדים שצירב לבוא הוא הסופר קצטניק, שדותו הדרמטית, שבמהלכה התעלף, נחרטה בתודעה הישראלית. הוא סירב לבוא כי הוא חשב שלא יוכל לעמוד במשימה. אבל לאוזנר היה חשוב מאוד שהוא יבוא להעיד, כי הוא כבר היה מוכר כסופר שואה. הוא וגם אחרים שסירבו לבוא פחדו שלא יאמינו להם. אפילו משפחתם לא האמינה להם. בעקבות השטיפת מוח שזהו, לא יאמינו להם שפשוט לא היה שייך מה לעשות. אוזנר הופיע בעצמו בבית משפט כיועץ משפטי לממשלה. אוזנר עצמו לא היה בשואה. הוא הגיע עם אביו לארץ במסגרת תפקיד דיפלומטי מטעם ממשלת פולין. לכן הוא בכלל לא היה קשור לכל הסיפור עם הציון, עם ראשי הציונות. באום גינו לפני 50 שנה את פעולת החטיפה של אייכמן ודרשו את החזרתו לארגנטינה ולגרמניה. המהפך שיצר משפט אייכמן היה במהפך התודעתי שהוא חולל בציבוריות הישראלית. הצברים שעד אותו זמן נהגו להתנער מניצולי השואה בטענה שהלכו כצון לטבח, גילו באחת את עוז רוחם וגבורתם של ניצולי השואה ושל הקורבנות, ואת המאבק ההירואי שהם ניהלו כדי להישאר בחיים ולא לארץ ישראל. גדעון אוזנר עצמו הגדיר בפתגם קוליה, המשפט לימד את הנוער בישראל כאילו מוישלה ושלוים עליה היו כאן בזמן מלחמת תש"ח, הם היו נלחמים בגבורה ומקימים את המדינה, ואילו עוזי ויאיר, אם הם היו אז שם, במחלות ההשמדה, הם היו הולכים לתאי הגזים. זה מופיע בשברון בשבע מוסף את נחת עמוד 15, כפל את תש"ח. מהתנור הנ"ל עולה שאייכמן לא נחטף לארצנו לשם משפט ראווה, אלא הוא הובא בסודיות כדי לחקור אותו באמצעות מסמכי ססן ומסמכים נוספים למי עוד סיפר מלבד ויליאם ססן על חלקם של הציונים ביצירת השואה ומעורבותם בהצלחת ביצוע השואה, ואחר כך מיד לחסלו. אלא שכבר בתחילת החקירה, לנוכח המחלוקת הפנימית בין החוקרים ומלחמתם של גולדמן ואוזנר, היועץ המשפטי לממשלה להביא עדים רבים, פעולה שאתה בכך מביאה באמרה לפרסום החטיפה, לכן קודם כל בן גוריון היה צריך להכריז מיד על החטיפה, כי הוא כבר ראה שיש פה מידה הרבה אנשים שיודעים את זה. אבל להפוך את זה למשפט ראווה, זה היה בגלל הדברים האלה. ההכרזה שגרה מיד את דרישת האו"ם להחזיר מיד את אייכמן לחו"ל, שגם זו הייתה סיבה נוספת לשמור סודיות על עצם החטיבה, זה נכון. הפרסום הכריח את הממשלה לעורך משפט פומבי, כאשר העדים לראשונה הביאו את הסיפור השואה ואת חוסר היכולת להתנגד לנאצים. למודעותם של הנוער והבוגרים בארצנו, את מה שהסתירו מהם עד אז שבועות התעמולה הציוניים ומערכות החינוך, שחינכו לראות ביהודי הגולה מזרח אירופה כדגנרטים, כמנוונים שהלכו כסון לטבח, אבל אם הם היו שמה, הוא היו מרים לנאצים. לכן משפט זה הוריד לטמיון את החינוך לגזענות אנטישמית, לפחות כלפי היהודים בגלות במזרח אירופה. החינוך הגזעני והאנטישמי עדיין נשאר כלפי הספרדים, החרדים ואלה שאחר כך הפכו להיות לא חרדים באמצעות אלימות של הציונים והחרדים שנשארו. עכשיו נדבר על נסיעות לחטיפתו של יוסף מנגלה, שלמעשה היו יוזמה פרטית של ראש השנבט, אז בניגוד לדעת ראש הממשלה. לכאורה איכמן לא היה יחיד מהפרשים הנאצים שניסו להביא לארץ כדי לשופטו, שהרי גם את מנגלה ניסו לחטוף ולהביאו לארץ. אך מחקר יסודי שנערך, משהו מופיע במידות האחרונות שבע ימים, יום וב, י' ז' אלול, וכן מופיע בצו שני עין ז' ב-8.9.2017, זה מראה משהו מעניין מאוד, מהששת משהו ולל, שממשלת ישראל לא רצתה כלל להביא לארץ את מנגלה, וגם לא את שאר הפושעים הנאצים, אלא רק את אייכמן. בריאיון טלוויזיוני של החינוכית מהערוץ הראשון בשנת תשל"ד, שם תשלים למניינם, בסדרת התוכניות כך היה, נשאל בן גוריון על הימנעות מחטיפת מנהיגים נאצים מבטם לדין בישראל. תגובותיו בריאיון הזה סתרו זה את זה. בתחילת הריאיון הוא נשאל, אומרים שהייתה אפשרות לחתור באותה צורה, אלו כמו שחשבו את אייכמן, לפחות עוד אחד או שניים מהפושעים הגדולים. רק אחד או שניים, 26 פושעים גדולים יכלו. בן גוריון ענה, זה תמים, לא ידוע לי, הדיקטטור הגדול, שכל מה שזז פה בארץ היה על פי הדיקטטורה שלו, לא, לא, לא ידוע לי דבר כזה שמישהו מנע. כן, פיו הזכירו, כי הוא לא נשאל כלל, האם מישהו מנע בכלל את החטיפה. כי אכן היה הוא זה שמנע את זה. אבל לא הייתי חושב, אומר בן גוריון, שצריך להוסיף עוד ועוד. עוד ועוד. עוד ועוד, כשאתה מביא 20, אתה לא צריך להוסיף עוד יותר. אבל רק אחד, זאת אומרת להוסיף עוד ועוד, הדבר לא היה לשפוט את האנשים שעשו זאת, אלא את אלה שיזדו את התנועת הנאציזם, ראשי המדינה, אבל הוא כנראה לא ידע את המסמך של שמואל תמיר, שאלה, האנשים האלה, לא רק שלא רצו להביא אותם, אלא הם דואגים להם, למשפחתם, קסטנר, המכתבים ששמואל מגלה, שמואל תמיר, כאשר רצו לדאוג, גמרו לכך שהוא ילצא מחבל התלייה, ושהמשפחה שלו יהיה טוב. אבל הוא היה אחד הגדולים בתוכם. הוא לא היה איש העיקרי במפעל הזה. עכשיו תשמעו. תשמעו, פה מתפרט פליטת פה של, 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 של יחס של בן גוריון וכל הנהגה הציונית לנאצים. הוא התנהג לפעמים באופן הגון מאוד. היה אדם הגון מאוד, היה איכמן. שהוא הולך לקלוט אותו. אבל הוא היה אחד מהאנשים שעשו זאת. על ידו הושמדו מאות אלפי יהודים. והגיע אל העולש הזה. יפה, נכון? בתחילה הוא משבחו, שהוא בהרבה דברים המשפט התנהג לפעמים באופן הגון מאוד. אך מיד לאחר מכן הוא סותר את עצמו ואומר שהיה פושע גם בבותם שמונה. אך למען האמת ניתן לומר שבן גוריון, שלדידו המטרה ודאי שתי אמצעים, פשעים אלו שחיסו למנוונים והיהודים בחול ובארצנו, שנשמעו לשם מציאת מקלט עבור היהודים נוצרים מהגזע האינדו-אירופי, על פי תורת הגזע ששכלל ארתור רופין, הוקמה המדינה הציונית. זו אינה סתירה כלל ועיקר, כי לדידו, רצונו הרצחני, גזעני, בוצע ביעילות בידי הנאצים ועוזריהם. הוא גם טען שלא ידוע לי על ניסיון ההבנת עוד נשים פרושים נאצים לארץ, על ידי השם ב' השייך למשרד ראש הממשלה, ושהיה כפוף אליו ישירות, ועודי הדיקטטור, על אף שנראה בהמשך את המאמצים של השם ב' לחטוא ולהביא לארץ את מנגלה, ואיך הם מסוכלים על ידי בן גוריון. ואכן כבר ראינו שנראה עוד לאלן, שבן גוריון היה שקרן סדרתי. אך המיוחד ברעיון הזה הוא כיצד בן גוריון מצליח לסתור את עצמו ממשפט למשפט בלי למסמס בעיניים. היוזמה להביא את מנגלה לארץ הייתה יוזמה פרטית של ראש השנבט, שיקרא בעתיד המוסד איסר הראל, שתכנן להביא את מנגלה לארץ יחד עם אייכמן, אך לא הייתה זו כאמור יוזמה ממשלתית, וכן ראשי הארגון שאחריו לא ראו כל צורך ביחידתו, ונימקו את זה רשמית בנימוקים מוזרים. שאין מספיק כוח אדם, צריך להתרכז בבעיות המדענים הגרמנים, אף שהיה להם את כל הפרטים והאינפורמציות, כפי שעיתון שטרן הבטיח להגיד להם בדיוק איפה הוא נמצא. על אף שלשם מציאת יוסף לשוך מחר אבל, לא יודע אם היום הצעירים יודעים את הסיפור, על זה יהיה הפרק הבא, פתאום נמצאו תקציבי ענק, וצוותים רבים נשלחו לכל אירופה ומצוות הברית כדי למוצאו. וכן כאן בארץ חיפשו בכל מקום אפשרי אלים, בצורה אלימה, כן, בלתי אפשרי. פריצות למאות בתים של חרדים בשיטה עיוורת, שהם יימצא שם, רק כדי ליצור לחץ אלים על הציבור החרדי כדי להסגירו, על אף שרק חוטפיו ידוע על מקום ימצאו. השבק גם לא התבקש למצוא אלא את הילדים הגזולים הספרדים והתימנים הרבים. זה הוא לא התבקש. יתירה מכך, הרי מגלה התפרסם בסלקציה שהוא ביצע ביהודים בשנתיים שהוא היה באושוויץ. סלקציה שנציגי הציונות לימדו את הנאצים, כפי שראינו כבר לאל אינפורמטיבית, ותמכו במעשיו של מנגלה. הדבר השני שמנגלה התפרסם בו היו נושאים הרפואיים המזוויים שהוא ביצע ביהודים, והרי באותו זמן ששימבט תכנן לחוטפו, ממשלת ישראל עצמה מבצעת ניסויים רפואיים מזוויים בעולי המזרח והבלקן, שמנגלה מעבר עבור מדינת ישראל ממשלתה מקור להשראה וחיקוי, כך שלעיתים ראשי התנועות הפעלו באכזריותם על הניסויים שהוא מנגלה ביצע. ראינו לאל נעלם עוד נראה. נוכל להיווכח שראשי הציונות נשכבו על הגדר כדי להציל מתליה את רבי המרצחים הנאצים, מעונש מוות במשפטי נירנברג, שניהלו בנות הברית לאחר המלחמה, והם שלחו את דוקטור ישראל קסטנר כדי לסנגר עליהם. גולדה מאיר, ראש הממשלה בעתיד, שולח עד מכתב סנגוריה כדי לסנגר על סוכן נאצי. אם כן, כל שכן שרצי הציונות לא התכוונו כלל להניש אותם בעונש מוות, ואף לא לאוסרם, כי בסך הכל הם היו עושה דברם של רצי הציונות. אין כדי להשביח את הגזע באמצעות חיסול יהודי אירופה, ובפרט שרשי הציונות ראו בחיסול זה מכשיר רב עוצמה תמולתי שיקום להקמת המדינה, כפי שנראה בהמשך. אכן מהמחקר עולה שכל זמן שבקושי היה קצה חוט שהעיד על מקום מחבור של מנגלה, הממשלה לא התערבה כלל במאמצים הכבירים שנעשו על ידי בצורה יוזמה פרטית של השין ב' כדי ללוחדו. בבחינת ישחקו הנערים לפנינו, אך משעה שסוכן השין ב' צבי אהרוני גילה את מקום ממצאו ואף ראה אותו, פתאום מתרחש דבר מדהים. במקום להורות לו להישאר בקשר עין עם מנגלה ולשלוח מספר צוותים מצומצם, כלום, לא צריך הרבה, למבצע קומורקאי, ארגון חטיבתו עדו לארץ, הוא קיבל הוראה תמועה להניח לתרפו ולעזור לארץ. ארגון השין ב' היה אז קטן, מנה רק 250 סוכנים, ככה לפי רפי איתן, סוכן המוסד מלורדי אייכמן. לאחר 3 חודשים חוזר שוב צבי אהרוני לשם, אבל מגלה כמובן נעלם כבר, ונראה שהיה בתוך הארגון של השין ב' רינונים על הפשע הזה, לכן הוא נשלח שוב בצעד תמוע רק סוכן אחד בשם קאמר, במקום מספר צוותים לחוטפו ולהביאו לארץ. כמובן שמגלה שוב חמרק. רק אחרי המהפך בתפשיל למד זין, כשמנחם בגין מהימין עולה לשלטון בראש הממשלה, כיוון שהוא לא היה חלק ממנגנון הפשע הציוני שיצר את השואה, הוא רק ברח כל עוד רוחו בו מוורשה כדי למלט את עצמו, והשאיר שם את הפיקודים שלו ודאג למימושו, לכן הוא מיד מוציא החלטה ממשלתית לקוד את מנגלה. אך מנגוני המוסד דאז היו עדיין מורכבים ברובם מהשמאל הציוני, ובמהפך, כידוע, כפי שמספר רוני אלשך מספר שהוא זכור סגן ראש המוסד, שבזמן המהפך לימין המוסד עבד שעות נוספות לשרוף מסמכים בלי סוף, אין בקשר למה שהם לחלק המרכזי שנטלו בגזלת הילדים התימנים, אין בנושא של הניסויים הרפואיים, אין בנושא של העברת אותם על דתם לעבור לשמד בצורה בלתי נדרת. אז מאלה היו מוקבים ברובם השמאל הציוני, ונראה שלכן הניסויות ליחידת דוח מנגלה לא צלחו. בדיעבד, מאוחר מדי, התברר ששנתיים כבר לאחר מכן, בשנת תשל"ט, טבע מנגלה ומת כשיצא לטיול מקורביו. בדוח המסכם של המוסד בתיק מלצר בנושא לכידתו של מנגלה נכתב, כפי שפורט לאל, שאחת הסיבות המרכזיות לכך שמנגלה לא נרקד הייתה משום חוסר הנחישות של המרכז של המוסד ללכוד אותו, כפי שמופיע, כן, כפי שמובא ציטוט בידיעות אחרונות 7 י"ז אלול 2017, 8-9. במבצע כה מורכב, חוסר חישות הופך לסיבה מרכזית לכך שמנגלה לא נלכד. מהסיבה הפשוטה, שהדרג המדיני לא היה מעוניין בחידתו, על אף שהיה עבורם רווח פוליטי מכך, וטיוח שמחפשים את מנגלה כדי ללוחדו. כי סביר להניח שהמוסד היה מורכב מאנשי שמאל. מאלו שיצרו את השואה בפרט שהממשלה כלל לא הייתה מעוניין בחידתו, וכן משום שמנגלה עשה את מה שאנשי הציונות רצו שהוא יעשה ואת הניסויים הרפואיים שהוא ביצע. ביצעו גם בארץ אז. באותו זמן, בצורה מחרידה ביותר, כפי שפורסם בעיתונות, כן, עדויות מצמררות. הפושע דמניוק, שגם הובא לארץ, היה בתקופה גם כן שראש הממשלה יצחק שמיר מהימין הציוני, ולא מהשמאל. על חוסר הרצון של מדינת ישראל לתקוט פושעים נאצים, ניתן ללמוד גם מהמקרה של הפושע הנאצי, פרופסור אלמוט הובולט, שהוא, שאת התואר הנ"ל, פרופסורה קיבל אישית מידיו של אדולף היטלר, ותולדותיו חקר ההיסטוריון פרופסור עודד איילברונר, ודבריו הובאו בעיתון הארץ, ובשבועון במשפחה, בטט באלול, תפשינה עם זין גילון 1322, עמוד 64. על אלמוט אובולט נכתב בעיר של סטודנטיה גרמנית, ושם נכתב שהוא הצטרף למפלגה הנאצית כבר באייר תרצ"ג, ג' 1933 למניינם. הוא מיד הצטרף לאס-אס, אך בגלל עברו הנאצי נאסר עליו להיכנס לארצות הברית. נכתב מדצמבר 1942 למניינם, הוא מתגאה שהוא ביצע ניסויים רפואיים בתרכובות כימיות שונות של אסירים ושבועי מלחמה במחנות הריכוז. בשנת תשכ"ה פתחו הרשויות במינכן בהליכים משפטיים נגדו על מעורבותו ברצח חולה יהודי אחד לפחות שמצאו עדות בבית חולים בברלין. עם כל זאת, בשנת תשכ"ף הוא מוזמן למדינת ישראל, למה? לביצוע ניסויים רפואיים ב-50 חולים בעלי תסמונת דאון. אם המדינה הייתה מעוניינת ללקוט פושעים נאצים, בפרט מבצעי ניסויים רפואיים, לא היה צריך לנסוע לשם, לשם כך לדרום אמריקה, כי אותו פושע מסוג של מנגלה הוזמן לארץ במלוא הכבוד ושבה אז בישראל. הציונות הדתית וגזענות האנטישמית. הציונות הדתית גם דגלה, כפי שכבר אמרנו בתיאוריה הזאת, והנשיא שלה, אביאל, הנשיא המזרחי בטף בנאום שלו, הבית התוכניות של הציונות, בעמוד מם, אחרי שהוציאו את זה לאור, את הנאום שלו, קובע כך שבעצם הציונות הדתית היא תנועה נאצית. אני עוד פעם אומר, זה נמצא איפה הביאו לי את זה? אוניברסיטת בר אילן, מילי באוניברסיטת תל אביב, זה לא נמצא, ואפשר לראות את זה, שמה הבעיות הרוחניות של הציונות, עמוד מם. ולכן במשך שנים ארוכות נציגיה בכנסת, של הציונות הדתית, היו רק לבנים, וכך היא התייחסה לאוסט-יודן כגזע נחות. פרופסור ליבוביץ' שבא מריגה לקלן בגרמניה והפך למנהיג צעירי המזרחי, סיפר שלפני שניסה לאשתו היקית, אמרו חבריהם בקלן, עיר מגוריה, חבל על גרטה וינטר, עכשיו היא ניסית לאוסט-יודן. וגרטה עצמה כתבה על הפיגור של האוסט-יודן, כפי שמופיע בעיתון הארץ 30-8-19, ועל אף שהוא היה עם דוקטור יוב וכו'. טוב, אנחנו נעזוב עכשיו, ובפעם הבאה, השאלה מתי זה יקרה, הולכים לעשות פה עלינו עוצר, אז מקווה שהשם יעזור, ובשיח יבוא במהרה בימינו, ויש פה הרבה אותות מביאת המשיח. תודה רבה לכם, האזנה, וחודש טוב, כל טוב.